אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי, מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, כרגיל ב-104.9 ו-105.3 FM, או באפליקציה או באתר, איתנו באולפן חן עוז ואיתי סופרין שעושים איתנו את התוכנית, שלום לכם ושלום לך, מאיה סלע.
שלום יובל, אנחנו נדבר היום עם העיתונאי והסופר יובל בן עמי, שחי בצרפת, הוא כתב שם ספר והחליט במהלך יוצא דופן, פשוט לפרסם את הספר כקובץ PDF, מי שרוצה, שיקנה, אני חושבת שהוא לוקח 19 שקלים, אפשר להעביר לו בבית, ככה, ספונטני, בלי עריכה ובלי הוצאת ספרים, אנחנו נדבר איתו על הדבר הזה, על הספר וגם על המהלך הזה, וגם על החיים שם בכפר. נדבר גם עם אלעד ברנוי שלנו, איש כאן תרבות, על הדבר הבא בספרות האמריקאית, ספרות של אמריקאים ילידים. מה שפעם אנחנו קראנו לפני התקינות הפוליטית אינדיאנים, אבל היום כבר אסור להגיד את זה, האמת שזה די מפליא אותי שזה בא רק עכשיו. עכשיו זה הדבר הבא. איפה זה היה קודם? אבל באמת שהעולם הוא פלא. אם כבר באיחור, אז בוא נספר שבחודש שעבר הודיעו מנהלי עיזבון של סר ארתור קונן דויל, שהם תובעים את נטפליקס, על סרט שעלה שם בסוף החודש, אנולה הולמס. אנולה הולמס היא האחות הצעירה של שרלוק הולמס. שגם הוא כמובן מופיע כדמות בסרט. לטענת מנהלי העיזבון של דויל, האופן שבו שרלוק הולמס מגולם בסרט, הוא בעצם הפרה של זכויות יוצרים. כי הולמס של הסרט הוא אדם עם רגשות שמכבד נשים.
זה פשוט לא יאמן. אנולה הולמס, הסרט מבוסס על סדרת ספרים שכתבה ננסי ספרינגר, ובסדרה הזאת מככבת דמות שהיא המציאה. נערה שהיא אחותו הצעירה של שרלוק הולמס, וגם של מייקרוסופט, שגם מייקרופט הולמס, לא מייקרוסופט,
לא.
מייקרופט הולמס, אחיו שדווקא כן מופיע בסדרת הספרים המקורית, שניהם מופיעים בסרט הזה. התביעה היא לא רק נגד נטפליקס, אלא גם נגד ספרינגר והמול שלה, פינגווין רנדום האוס, וחברת ההפקה של הסרט. מנהלי העיזבון של ארתור קונן דויל טענו את אותה טענה לפני 5 שנים בתביעה נגד מירמקס, חברת הפקה אחרת, על הסרט מר הולמס. שם הם טענו שבמר הולמס היו קווי עלילה שקשורים לפרישה של הולמס לפנסיה, שהתקיימו רק בסיפורים אחרונים שקשורים. שכתב דויל, אבל הטענות החדשות הן הרבה יותר מופשטות.
תראה, יש פה איזשהו משחק כזה בין משהו כבר ברשות הציבור, על זה בעצם מדובר פה, פאבליק דומיין למה שלא. לפי התביעה, בסיפורים שהם כבר פאבליק דומיין, כלומר זה הסיפורים הראשונים, הולמס מנותק וחסר רגשות. זה הסיפורים המוקדמים שדויל כתב. אחר כך זה השתנה בגלל חוויות החיים של ארתור קונן דויל, אבל מה שהשתנה הוא כבר לא פאבליק, הוא עדיין לא פאבליק דומיין, כלומר צריך לשלם עליו כסף, צריך זכויות יוצרים. לטענתם, אחרי שהוא כתב את הסיפורים הראשונים, אלה שכבר משוחררים מזכויות יוצרים, התחילה מלחמת העולם. במלחמת העולם הראשונה שחל קונן דויל את בנו הבכור, 4 חודשים אחרי זה הוא איבד את אחיו שנהרג במלחמה. אז כשהוא חזר לשולחן הכתיבה לכתוב, להמשיך לכתוב על שרלוק, הוא כבר לא הספיק לו ששרלוק הולמס הוא האדם הכי מבריק, רציונלי ואנליטי שאי פעם היה על כדור הארץ. הוא רצה ששרלוק הולמס יהיה אנושי. הוא רצה שהוא יפתח קשרים אנושיים ואמפתיה. ארתור קונן דויל החליט שהדמות שיצר, שהייתה ידועה בכל העולם כמוח בלי לב, תתפתח לדמות עם לב. והולמס נהיה באמת יותר חם, מסוגל לחברות, מסוגל להביע רגשות, הוא התחיל לכבד נשים. בקיצור, נראה שתמורת סכום סמלי, הם יוכלו למצוא בליבם פשרה. מתנהגים קצת כמו הולמס בספרים הראשונים שלו, אבל זה ברור שמדובר כאן רק בכסף. כלומר, לא נראה לי שיש כאן איזה עניין אחר.
את יודעת, אני לא הבנתי את הסיפור עד עכשיו. הם אומרים שמותר בסרטים, כרגע, אם נגיד אתה עושה סרט על שרלוק הולמס, מותר לך להציג אותו כאנליטי וקר ושונא נשים?
זה ברשות הציבור?
זה ברשות הציבור, נכון. אבל אם אתה רוצה הולמס נחמד ומכבד נשים כפי שהוא מופיע בסרט באמת, כי אני ראיתי רק את ההתחלה של הסרט, אני לא יודע מה קורה שם עד בסוף, אני הספקתי לראות את ההתחלה.
למה רק ראית את ההתחלה? זה מראה שהסרט לא היה כל כך טוב
לא,
בעצם.
לא, זה כי אני עייף. אני נרדמתי, ראיתי את זה לפני השינה, ובאיזשהו שלב ניכרתי. אני גם חושב ש... אני גם לא נהניתי נורא, האמת. אני גם לא מאוד נהניתי מהסרט, אבל מופיעים שם מייקרופט הולמס בהתחלה, ושרלוק הולמס, ובאמת מייקרופט הוא בן אדם ממש מגעיל, הוא לא נחמד לאנולה הולמס, ודווקא שרלוק הוא נחמד. עכשיו אני מבין, בעצם הם אומרים, לא, 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 אם אתם רוצים שרלוק הולמס נחמד, אתם צריכים לשלם, אם אתם רוצים שרלוק הולמס לא נחמד, אתם לא צריכים לשלם.
זה דמות שהתפתחה עם השנים, והדמות המפותחת היא עדיין יש עליה זכות יוצרים, מה לעשות?
מדהים.
אגב, אני חושבת שזה קצת חבל, כי אני הייתי מאוד שמחה לראות את שרלוק הולמס כפי שהוא בגרסה הראשונה שלו.
נכון.
שזה ככה...
בשביל זה שילמנו, אנחנו רוצים לראות...
אנחנו רוצים את השונא אדם הזה.
תפסיקו למסך את הכל עם נחמדות ואהבת נשים.
הם לא יכולים היום להוציא סרט כזה, כי זה לא תקין פוליטית כבר, אז הם רוצחים אותו נחמד, מכבד נשים. חלס! עזבו אותנו כבר.
לא, באמת, אתה חושב... אני רוצה להגיד עוד משהו. שרלוק הולמס הוא לא הדמות של ארתור קונן דויל יותר. כמות העיבודים וההמשכים והספרות, מה שנקרא ספרות חובבים, ספרות מעריצים שנכתבה ונכתבת ועשו מיליון דברים ועיבודים ועניין.
זהו. אבל זה לא, אי אפשר להגיד, אתה צודק. רגע, לא, אני לא מדבר. אבל עדיין יש עניין של זכויות יוצרים.
כן, אני לא מדבר
עכשיו. מה שהם אומרים בסך הכל...
אני לא מדבר כמשפטן, רגע.
זה לא שהם לא מרשים.
הם רק רוצים כסף.
כן. פשוט,
כן, זה, קל. זה קצת בצע, נראה לי שזה באמת יסדר את העניינים.
בצע, וואו. כן, בצע.
אני רק רוצה להגיד, אבל עזבי רגע את העניין המשפטי.
אוקיי. Okay.
אני חושב שבשלב, כשיש לך דמות איקונית כמו שרלוק הולמס, אני חושב שזה באמת העניין, ושוב, אני לא מדבר כמשפטן, יכול להיות שיש לזה כל מיני דברים שאפשר לדק אותם, אבל כשהדמות היא כל כך איקונית, כבר אפשר לעשות איתם מה שאתה רוצה, כי כולם מכירים את שרלוק הולמס, וכולם יודעים, וכולם, ברור שמשפטית זה לא נכון, אבל כאילו אתה רוצה...
אין שום דבר אחר, כי לפי מה שאתה אומר, אני יכולה לקחת מחר את מיקי מאוס, סליחה, זה מיקי מאוס, הוא שייך לכל העולם.
את יכולה, אבל...
ולשים אותו על טישרטים ולמכור זה, מה זאת אומרת?
לא, אבל את יכולה פתאום שהוא... זה שייך למישהו. אם את תקחי את מיקי מאוס, ופתאום הוא יהיה... לא יודע מה, חבר טוב של דמות שהוא לא היה חבר טוב שלה בסרטים קוראים, הם יתבעו אותך כי זה פגע ב...
הם תבעו, דיסני תבעו.
לא, ברור שהם תבעו. לא, אבל בגלל ששינית את קווי האופי של הדמות.
אם אתה משתמש בדמות ששייכת להם, ואתה עושה כסף מהדבר הזה, ברור שהם יתבעו אותך.
בסדר.
מה זאת אומרת?
זה
העולם.
בסדר, אבל אם עשית לדמות הבדל מהותי, שילמת להשתמש בדמות של מיקי מאוס?
הם לא שילמו, אבל הם עושים כאן את השרלוק הזה, הם שילמו לגברת הזאת שכתבה את הספרים, שאגב, היא כתבה ספרים עם דמות של שרלוק הולמס, זאת אומרת שזה כבר, בעיניי זה קצת מפוקפק.
זה מפוקפק.
אוקיי? את בעצם, זה לא שלך. מה זאת אומרת?
לא, אבל זה מה שאני רוצה להגיד, הם לא תובעים אותם כי היא השתמשה בדמות של שרלוק הולמס, אלא כי היא השתמשה בשרלוק הולמס נחמד.
לא, זה הפלפול המשפטי.
זה הפלפול המשפטי.
זה הפלפול המשפטי, כי הם יכולים... הם איתנו, לא, כי הם איתנו, יש להניח בבית משפט, מה זאת אומרת, שרלוק הולמס, שאנחנו השתמשנו בו, משוחרר מזכויות יוצרים, התייחסנו רק לאלה שמשוחררים, אז הם כבר באים מטענה ואומרים, לא, אתם השתמשתם בדמות המפותחת שעדיין לא משוחררת.
מה עם שרלוק הולמס הבריטי החדש, בסדרה החדשה, שהוא מתנהל בימינו אנו, ויש לו טלפון סלולרי, והוא עושה כל מיני דברים שמנוגדים לחלוטין לאופי של שרלוק הולמס.
אני בטוחה שהם קיבלו כסף על זה.
לא, בסדר, אבל הם לא רק צריך
לקבל... אם קוראים לו שרלוק.
כן, אבל לא צריך רק לקבל כסף להשתמש במושג שרלוק הולמס. זה דבר אחד. וצריך אולי לשלם אקסטרה כדי שמותר יהיה לו להחזיק טלפון סלולרי, כי זה פגיעה בדמותו של שרלוק הולמס כפי שהסרט קונן דויל כתב אותה.
יובל, אני לא חושבת שמדובר כאן על... לא מדובר פה בשום שלב, כמו שאני הבנתי את זה, על פגיעה בדמותו של שרלוק כפי שארתור קונן דויל כתב. אף אחד לא אמר את זה. להפך, אמרו, ככה הוא כתב אותה. בדברים שעוד לא משוחררים מזכויות.
נכון! אז אם אתם רוצים להשתמש בזכות שרלוק הולמס, תעשו אותו שונא נשים ואנליטי וקר, ואז אתם לא צריכים לשלם והכל יהיה בסדר.
בדיוק.
בדיוק. זה הכלל המשפטי.
אל תעשו תנועה טיפשית היא עלולה להיבהל בתנועה אחת חזקה את יכולה להשתחרר עייפה מדי כדי להבין פרחים והיא עולה לגן
אנחנו, יובל אביבי, מאיה סלע, מה שכרוך, מגזין הספרות שכאן תרבות, חזרנו אליכם. הספרות מחייבת רגע דיס-הרמוני, ככה טוען הסופר יובל בן עמי. הוא טוען שאנחנו חיים ברגע דיס-הרמוני, שהופך את כולנו לגיבורי רומנים. בתקווה לא להפוך לדמות בסיפור של אנדרסן, שקופת למוות ברחוב בזמן שהיא חולמת על בית חם וארוחת ערב. ואולי, כדי לא לקפוא למוות ברחוב, הוא מוציא עכשיו למחירה את כתב היד החדש שלו, הגבעה הצרפתית, כספר בפורמט PDF. פשוט מוכר אותו כ-PDF לפני העריכה ולפני כל השלבים האלה שאמורים לקרות לספר בהוצאה לאור. יובל בן עמי חי בצרפת, זהו הספר השמיני שלו. שלום יובל בן עמי.
שלום, מה נשמע?
תספר לנו רגע, למה כ-PDF? למה לא ללכת להוצאה ולהיות בן אדם מסודר ולעשות את זה כמו שצריך?
אני הלכתי להוצאות, וההוצאות אפילו חיבבו את הספר הזה. שלוש דלתות נפתחו בפניו, ואז שלושתן נסגרו מאותה סיבה שדלתות נסגרות בתקופה הזאת, בגלל הקורונה.
כן,
כמו הפאבים.
בגלל ההצטמצמות, כן, בגלל כל עולם המולות הישראלי מצמצם פעילות, ובעצם הייתה לי האופציה של להמתין. והחלטתי, אמנם אני עדיין ממתין, אני עדיין מקווה שהספר הזה יראה אור בקריחה רכה ומנחמת, אבל בשלב זה אולי כדאי לבצע איזשהו מהלך. אני נמצא כאן בסוף מערב, והשארתי במזרח שלושה דברים. אחד זה את ליבי, אחד זה את הפרנסה שלי, כי אני מתקיים היום הרבה מאוד מהדרכת תיירים, והתיירים שלי לכודים בארץ. והדבר השלישי זה את השפה שלי, את העולם המולי שיוציא את הספר הזה לאור.
וואו, השארת המון, יובל.
כן, זה די הרבה להשאיר.
כן, המון, זה נכון. ליבי אגב, זה הקוראים שלי גם, זה החברה שאני בא ממנה. והייתה לי תחושה קודם כל, שהספר הזה, הגבעה הצרפתית, שמספר סיפור של הרפתקה ומסע, יכול מאוד לשמח בתקופה הזאת של סגר.
תכף
אולי גם לעשות את ההפך, אבל
זהו, בדיוק מה שרציתי להגיד, תכף נדבר על התוכן של הספר, אבל לפני כן אני רוצה להגיד, שאם יום אחד הספר הזה באמת יצא לאור, בעצם זה לא יהיה הספר הזה, כי הוא הולך ומשתנה ממש עכשיו.
כן, נכון.
תסביר לנו.
חשוב לי לומר, כשהדלתות של ההוצאות נפתחו בפניו, הוא בעצם נקרא על ידי אורחות מצוינות, והן נתנו לי עצות. כך שהייתה נגיעה של עריכה מקצועית בספר עוד לפני כן. אבל מה שקורה עכשיו, אני הוצאתי אותו למחירה במייל, אני שולח את עותקי ה-PDF ביום חמישי, והוא מיד נקנה במספר תלת ספרתי של עותקים. והדבר הבא שקרה זה שאנשים חזרו אליי ואמרו, שמע, נהניתי, יש לי הערות הגהה, יש לי רעיונות עריכה. ואמרתי, אוקיי, אני מקבל את זה. בואו נהפוך את זה לספר, אני לא יודע אם הראשון...
לא אמרת לעצמך, מה זה החוצפנים האלה? קנו ספר שלי ועכשיו אומרים לי, רגע, 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 הדמות הזאת היא עושה מהלך לא נכון בעמוד 46?
אם אומרים, הדמות הזאת עושה מהלך לא נכון, אז אני יכול להתווכח איתם, כי הספר הוא תיעודי.
כן,
מה שסופר בו באמת התרחש. ובמובן של באמת רעיונות ומחשבות עומק על עריכה, אז את חלקן אני בוודאי אמת ואת חלקן לא. זה כשספר נכנס לתהליך של עריכה, יש דיאלוג עם העורך. אז אני מוכן עכשיו לקיים את הדיאלוג הזה עם מספר רב של אנשים, כמה שיותר. בואו נהפוך את הספר הזה לבאמת נפלא, ואז נעביר אותו לעורך או לעורכת, שיעביר אותו תהליך עריכה מקצועי, ובסוף מעניין מאוד מה הוא יהיה.
טוב, בוא נדבר קצת על הספר עצמו. אתה אמרת שהוא מציע אפשרות מנחמת, אבל יש בו גם משהו מדחדך, כי הוא מדבר על עולם שאין לנו אותו יותר, והוא מדבר, אתה יודע, בוא נספר, בעצם אתה מגולל בספר את התקופה שבה אתה שוטטת ברחבי העולם, בעיקר באירופה, והתפרנסת כנגן רחוב, שזה... דמות הנבד הזאת היא מהלכת קסם על רוב האנשים הבורגנים שמנהלים חיים אחרים לגמרי תמיד, על אחת כמה וכמה עכשיו כשאנחנו כלואים בבית, ואתה מתאר מציאות שבה קופצים על מעבורת, יורדים בנמל הלא נכון כי יש בחורה יפה, הולכים כל הלילה כדי לא לשלם למלון, למחרת נוסעים למקום אחר, פנטזיה מוחלטת כרגע.
כן, ואתה יודע מה מצחיק? בסופו של דבר אני מנסה לספר את הסיפור של ימי הנדודים האלה כבר למעלה מ-20 שנה. ואחד מהדברים שסייעו לי להפיק מתוך הספרות זה שהגיע הרגע הנכון בהווה, כדי שאני אוכל ליצור הקבלות וניגודים. הרגע הנכון בהווה היה השנה שעברה, שבה אני נמצא באירופה, אני מתקיים מהדרכת תיירים, כלומר אני עדיין נע, אני באותו מקום שבו התרחשו ההרפתקאות ההן, אותה ארץ מולדת נמצאת ברקע, כי ישראל מאוד נוכחת בספר הזה, אבל הכל מאוד מאוד שונה. ומה שמוזר זה שאפילו זה הפך להיות פנטזיה מוחלטת. כלומר, ברגע שציימתי לכתוב את הספר, ההווה של הספר הפך בעצמו לעבר. וזה משהו שאני מתמודד איתו, או הייתי צריך להתמודד איתו בשכתוב הסופי הנוכחי.
ואיך זה באמת עכשיו בחיים שלך? איך זה נראה העולם? במקום שבו אתה נמצא, אתה גר באיזה כפר, נכון?
נכון, אני בכפר בדרום צרפת. כאן אין סגר לאומי, יש קצת הגבלות על מסעדות בעיקר. יש דאגה, הדאגה שלנו, שלי ושל אשתי, היא עוד יותר גדולה, כי אנחנו גם דואגים לארץ ולאהובינו שם, וגם כי אנחנו מאוד קשורים לארצות הברית, אשתי באה מרקע אמריקאי, וגם שם יש בלגן, אז אנחנו במין סנדוויץ' בין העולמות האלה, המצחיק הוא בגלל שבעצם חדלה התיירות, אני חזרתי לנגן ברחוב. אני קניתי לעצמי ציוד, ואני נעמד, אז הנה שוב יש חזרה של החוויה הישנה. מה שלא חוזר, ואני חושב שזה בעצם, אולי זה הנושא של הספר, אולי זה הדיסהרמוניה שהופכת ספר לספר, מה שבינתיים עדיין לא חזר, זה אובדן שליטה. כי... הספר מספר סיפור של מסע גדול, ולהרבה מאיתנו יש מסע גדול, טיול מיתולוגי. ולקח לי זמן להבין מה שונה בסיפור שאני מספר, והשונה הוא שאני איבדתי שליטה. מסע של בחור צעיר בתחילת שנות ה-20 שלו נמשך 5 שנים, באמת התקיימתי מהמוזיקה, באמת התגלגלתי, לא הצלחתי לא רק לעצור את המסע הזה, אלא גם להאט אותו.
אתה מדבר על זה כהתמכרות בשלב מסוים בספר. אתה אומר, ממש אתה מתמכר לחוסר השליטה הזה במובן מסוים, לא לדעת איפה תהיה בלילה.
אבל מה רע בזה, יובל, בעצם? יכול להיות שזה, למה אי אפשר לחיות ככה?
אני לא חושב שזה רע. ובאמת, והיה כל כך נפלא לחיות ככה, אלה זמנים כן. שמחזירים לי זיכרונות מאוד טובים. אבל בזה נוצר סוג של מחול, שבו לא אני הובלתי. Mm. ואולי הדמות העיקרית השנייה בספר היא הדרכים. ומשהו מוביל, ואני מנסה בספר לחקור איך מתנהל המחול הזה, מהי הפיזיקה של מסע, איך נשמרים, כי מסע כזה של אובדן שליטה יכול גם להוביל לחיים כחסר בית.
כן.
איך נשמרים מלהסתחרר מדי במחול, בתוך המערבולת הזאת שהיא העולם. הספר נקרא הגבעה הצרפתית, והגבעה הצרפתית היא גם השכונה שבה גדלתי בירושלים, והיא גם מונמרטר למשל, והיא גם הגבעה שלידה אני גר היום פה בדרום צרפת, אבל היא גם העולם כולו. העולם כולו הוא גבעה שאני מטפס לראשה ואז מתגלגל בצד השני, וניסיתי להעביר את הדינמיקה הזאת.
אתה גם היום באיזשהו מקום? אני מבינה שהיום זה אחר, יש לך אישה ויש לך ילדה, ואתה גר באיזה מקום אחד, אבל בסך הכל אתה עדיין עוסק, כשאפשר לעסוק, אז אתה מדריך מטיילים, אני מבינה שגם בארץ וגם שם, כלומר אתה עדיין, אתה נמשך לנדודים. וגם החיים בצרפת שלך, אני מעיזה לומר שהם סוג של, אולי סוג של תלישות, לפחות במובן הזה שזו לא השפה שלך, וזו לא המשפחה שלך, וכן הלאה.
נכון, אני אוהב את התנועה. זה מעניין, הספר הקודם שלי שיצא לאור נקרא הקומדיה התל אביבית, והוא מאוד ספר של מקום אחד. זה בית הקפה הנסיך הקטן,
כן.
שהיה בסמטה פלונית, 3 שנים בחיי בית הקפה הזה והאנשים שהיו בו. ישבתי אז במקום אחד ואנשים נכנסו ויצאו. הספר הזה שמתאר תנועה, ככל שאני גם מיקדתי אותו יותר בתנועה עצמה, הוא מבחינתי הספר האותנטי שלי. הוא יוצא מתוכי, מתוך ה... זה הקשר שלי לעולם. זאת החוויה שלי את העולם, והיא שם בתוכו.
אולי תגיד לנו, למי שרוצה לקנות את הספר הזה, את ה-PDF, תספר לו איך אפשר לעשות את זה.
קודם כל, הוא לא יקר, מאחר נכון. הוא לא כרוך. הוא עולה 19 שקלים, זה מספר שנבחר בגלל שזה המספר של הקוביד.
Okay.
אני יכול לתת את כל הפרטים, אני אתן אותם בזריזות, אבל בעצם אפשר למצוא אותם בעמוד הפייסבוק שלי,
נכון.
שנקרא יובל בן עמי. באנגלית, יובל בן עמי,
יובל בן עמי באנגלית.
תמונה שלי אוכל עוגה.
בסדר גמור.
אבל צריך להגיד, זה מעשה של אמון בקוראים, לא רק מהבחינה שהם הופכים להיות האורחים והמגיעים שלך, אלא גם כי הם יכולים לשלוח את זה למי שהם רוצים. אין שם זכויות, אין שם איזה מין אי-פאב כזה, או קובץ כזה שמוגן בזכויות יוצרים, אתה פשוט מאוד מאוד סומך עליהם.
ותראה מה קורה, תראה למה הם ראויים לכך שאסמוך עליהם. אנשים קנו יותר מעותק אחד. אני פתאום מקבל תשלום 38 שקלים, 2 עותקים, כדי שהם יוכלו להעביר למישהו אחר. אנשים קנו את זה כמתנה לחג, וביקשו שאני אעביר לאנשים אחרים. יצא
מדהים.
ממש נחמד.
יפה מאוד. מדהים. יובל בן עמי, הגבעה הצרפתית, תודה רבה לך על השיחה הזאת.
תודה לכם.
להתראות.
להתראות.
Streets of New Orleans with a girl of my dreams. I've seen a dozen brass bands play and swing while little children laugh, dance and sing. I've seen old men drunk singing the blues with top hats and canes and spectator shoes. I consider myself lucky to have fallen in love with a girl
the city and the river of mud. Let me know, let me know where I can go to save my soul. The city and the river of mud. Let me know, let me know where I can go to save my soul. Let me know, let me know where I can go to save my soul. Where I can go to save my soul.
כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי שלכם. מסתבר שספרות אמריקאית ילידית זה הדבר שנדבר עליו רבות בזמן הקרוב, וכדי לדבר על זה, להקדים את זמננו, ביקשנו מאלעד ברנוי, שכאן תרבות שלנו, להצטרף. שלום אלעד ברנוי.
אהלן.
אז בוא נקדים את זמננו. איך זה יכול להיות בכלל שזה קורה רק עכשיו? זה קצת מוזר, לא?
כן, זו שאלה טובה, כי באמת יש כאילו בשנים האחרונות, אז יש מיליון ספרות, מה שנקרא, של מיעוטים.
כן.
ספרות זהותית, ספרות אסיאתית, כמובן ספרות אפרו-אמריקאית, ספרות ששייכת למיעוט שנקרא נשים.
לא מכירה.
כן, קבוצה נורא קטנה כזו. אז באמת מוזר שהדבר הזה הגיע רק עכשיו, אבל אולי בהמשך ננסה לחשוב למה, אבל זה מגיע בגדול, כאילו זה, כאילו מה שקורה זה שאני בזמן האחרון קורה הרבה ספרות שאני לא יודע מראש כזה מה היא, סתם אני בוחר אותה מסיבות שטחיות, כאילו ספרות עטיפות יפות, שם מעניין, וזה, ופתאום אני שם לב שממש, כאילו, אני חושב שקראתי איזה 6 רומנים בשנה האחרונה שהיה בהם איזושהי עלילה שקשורה לעניין הזה שהוא המחבר הוא ממוצא אמריקאי ילידי, וההצטברות הזאת גרמה לי כזה לתהות, רגע, מה קורה?
מה הולך?
כן, אז באמת, אני חושב שיש כמה שמות שצריך להזכיר, אז הראשון זה כמובן טומי אורנג', שהוא יצא גם בעברית השנה, שם, שזה, יכול להיות שזה היה אולי הטריגר הראשון למבול הזה.
כן.
הוא מספר ברומן כזה, שסיפורים, מין פיסטות חיים של כמה דמויות, שגורות באוקלנד, וכאילו העבר הזה של הרצח העם האינדיאני רודף אותם ומחבר אותם. עכשיו, זה התחיל, זכה להצלחה באמת אדירה, ופתאום תצאים בכל מקום עוד כאלה. אז אני אתן כמה שמות, ותראו גם מה משותף לכותרות של חלק מהם. אז אחד נקרא Indians on Vacation.
Indians on Vacation?
כן,
זה
כן.
לא בדיוק פוליטיקלי קורקט להגיד
לא,
את זה.
לא, יש פחות פוליטיקלי קורקט מזה.
אוקיי.
למשל, The Only Good Indians, שזה משחק עם המשפט, שהוא משפט שאולי יכול להישמע קצת מוכר לתושבי המקום, The Only Good Indian is the Dead Indian, שזה כאילו ביטוי אמריקאי
כן.
עתיק.
יפה, לא ידעתי שלקחנו את זה מהם בעצם.
כן, כן.
אוקיי.
אפילו את זה לא יכולנו להמציא בעצמנו, בחיי.
כמעט לכל דבר במקום הזה יש שורשים אמריקאים, זה די מדהים. אבל האמת ש-The Only Good Indians זה רומן ממש יוצא דופן בעיניי, זה סיפור אימה למעשה, זה ארבעה חברים ממוצא אמריקאי ילידי, שיוצאים לצוד בשמורת טבע, שאסור לצוד בה, כלומר להם אסור לצוד בה, והם יורים באיילה, בהיריון, ומה שקורה זה שהרוח שלה רודפת אותם. וזה ספר קריפי ברמות ממש, ממש במובן של, כן, אני אגיד את זה.
לא ישנת בלילה?
קראתי ואז כזה הייתי צריך לעצור ולשים את זה בצד וללכת לשתות.
אני לא יודעת, אלעד, אני לא יודעת אם מותר לי פה לגלות, אבל כשאני עוקבת אחרי האינסטגרם שלך, ורואה, כי אתה כרגע בחיפה, אם מותר לגלות, ואני רואה שיש לך שם מפגשים עם חזירי בר, אז זה נראה לי כאילו, מה זה איילה, לעומת חזיר בר?
האמת שהחיבור הזה נותר גם אצלי, כי בהרבה מהספרים האלה יש עיסוק עם בעלי חיים, המוטיבים האלה של בעלי חיים, חיות בר שחוזות, אני מניח שהוא מכוון, זה לא במקרה.
טוב, זה גם תואם לפחות לתפיסה, נקרא לזה הקולוניאליסטית שלנו, של מה היא, מה זה להיות יליד. הם תמיד, תמיד אנחנו מדמיינים לעצמנו את השבט ואת החיבור לעולם הטבע ואת האלים שהם בעצם חלק מעולם הטבע. זה מאוד מתכתב עם התפיסות שלנו של האוכלוסייה הזאת.
יש משפט ששרמן אלכסי, הסופר, שכתב את 10 אינדיאנים קטנים, שגם הוא תורגם לעברית לפני איזה 15 שנה, הוא אומר שהלבנים מסתכלים על הגרנד קניון, על מפלי הניאגרה, על ירח מלא, על תינוקות ועל אינדיאנים, באותה סנטימנטליות מטופשת. וזה באמת, זה באמת, כלומר, כן, אני חושב שכולנו תופסים את האוכלוסייה, את השבטים האינדיאנים בתור כאלה, לכולם יש שמות כאלה, שן חתול, כובע נזיר, לא יודע מה, והם מתעסקים כל היום ברוחות רפאים, ומאוד מחוברים לאדמה ולטבע. אני מניח שזה מבוסס על ריטואלים אמיתיים, אבל יש בזה אמת, אבל כמובן שהייצוג שהם מציגים הוא גם מורכב יותר, כי נגיד שם זה ייצוג אורבני כמעט לחלוטין. יש את העבר הזה, אבל לא מדובר באנשים שהולכים ועובדים את החצר שלהם בעיר שהם גרים.
אבל האם זה נכון להגיד שלעומת נגיד האפרו-אמריקאים, האמריקאים הילידים האלה, לטרגדיה שלהם אף פעם לא היה ממש ממש מקום בתוך התרבות האמריקאית?
זה ממש נכון, זה ממש נכון. אני חושב באופן כללי, הייצוג שאנחנו רגילים לראות של ילדים אמריקאים זה ממש דימוי נורא, זה אלימים, צמאי דם, פרימיטיבים כאלה, עם נוצות.
מקרקפים.
כן, מקרקפים. אני זוכר את זה גם מספרים שקראתי בתור ילד.
נכון.
כאילו, זה אפילו לא נראה לי, כלומר, טוב, למה שזה יראה לי, אבל זה לא נראה מוזר, זה כזה, אוקיי, זה. אני חושב שחלק מהסיבה שאנחנו, או שאמריקאים, רק עכשיו מגיעים להתמודד עם זה, זה שאם נגיד נשווה את זה לקטם של העבדות, אז לפחות למראית עין הוא נגמר, ואפשר לתקן אותו, להגיד כאילו כן, אבות אבותינו היו כל כך גזענים, אולי אפילו אפשר לדבר על שילומים היום, שזה נושא שכבר עלה לדיון, והרי בכסף כאילו אפשר לתקן הכל, אבל הפצע של האמריקאים ילדים הוא הרבה יותר עמוק, כי הוא בעצם חותר תחת כל ההיסטוריה והחברה האמריקאית, הוא אומר, כל ההגעה לאדמה הזאת נעשתה בפשע,
כן.
ובעצם... הוא בעצם חותר תחת האדמה שמונדים עליה, הוא מערער על האדמה. זה, 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 זה לא רק איזושהי הכרה באוקיי, היינו קצת גזענים. זה הבנה של, אוקיי, משהו כאן סביבנו, לא בסדר.
מה שגורם לשאול, העיסוק שלהם, בכתיבה, הכתיבה הילידית, אם מן הסתם אתה מצפה שהיא תהיה מלאה בזעם, לא רק על מה שהיה אז, אלא גם מה שקורה עכשיו.
אני חושב ש... באופן משונה, זה לא ספרות שיש בה הרבה זעם. Mm-hmm. זה לפחות ההבחנה שלי מה, לא יודע, באמת 6 ספרים שקראתי בשנה וחצי האחרונות. זה ספרות, אני חושב שביחס להרבה ספרות שהיא כזו מגיעה מהשיח הזה של זהויות, והיא באה כדי להציף כל מיני טראומות מהעבר, זו ספרות שהיא כבר מגיעה מאוד מאוד מפותחת. זה כאילו היא כבר מתקדמת יותר, והיא כבר הולכת כמה צעדים קדימה. אז יש שם באמת... מן הסתם, הרבה עיסוק כזה בכאב, אבל תמיד זה מגיע מנקודת מבט מלאת הומור, ומאוד מאוד אמיצה כזאת, כאילו הם מעבירים ביקורת על הלבנים, אבל גם מעבירים ביקורת על עצמם, למשל, על זה שגם להם היו עבדים אפרו-אמריקאים,
כן.
לפחות חלק מהשבטים. כלומר, יש שם איזשהו ממד הרבה יותר מפותח ספרותית, שמאפשר להם להסתכל על הדברים בצורה קצת פחות מאשימה. יש איזה עוד משפט של, אני מצטט אותו כל הזמן, כן, אבל, אבל הוא אחד היחידים שאפשר לקרוא בעברית, את שרמן אלקסי, אבל הוא אומר ששני המשבטים הכי מצחיקים שיצא לי להכיר הם אינדיאנים ויהודים. אז אני מניח שזה אומר משהו על ההומור האינרנטי של רצח עם. אז כאילו, יש פה איזה ממד, ואגב, זה ממד שאנחנו מאוד לא מכירים אותו, כי אני לא חושב על שבטים אינדיאנים בתור אנשים מלאי הומור.
נכון, נכון.
רחוק מזה.
פחות.
אז באמת יש משהו מעניין בפתאום לשים לב שכזה, היי, יש כאן איזושהי נקודת מבט אחרת. אני כן, תראו, צריך גם להגיד אולי אפילו משהו יותר מזה, זה לא רק בספרות, זה גם בעוד מקומות, כאילו גם נגיד במרוץ לדרג של רופול, שזה מבחינתי נייר הלקמוס של התרבות הפופולרית, אפשר לראות כמה מלכות דרג שחגיגות את הזהות האינדיאנית שלהם, אגב, אחת מהן אפילו זכתה.
באמת?
כן, ויותר מזה...
אני מופתעת כי קצת ראיתי את זה בהשפעת כל מיני אנשים.
טריקסי מטל, טריקסי מטל.
אוקיי, אוקיי.
היא חצי נייטיב אמריקן, כן, היא גם, יש לה תלבושות כאלה, וכן, זה לגמרי שם.
תגיד, אבל אגב חצי, זה מן הסתם נושא שלאמריקאים לבנים אסור לכתוב עליו בגדול עכשיו כבר. זה גם כן מן הסתם יוצר מתחים כאלה. איך בכלל החברה האמריקאית מתמודדת עם העובדה שיש גל כזה?
אני חושב שזה מייצר משהו מאוד מעניין, כי בניגוד לאפו-אמריקאים, הנראות האינדיאנית היא הרבה פחות בולטת, ואז מישהו שהוא חצי חצי, אין דרך באמת לדעת מה המוצא שלו. ואז כל אחד שנראה לבן, אני יכול להתאמר לך, היי, סבא שלי היה צ'יף. וזה מייצר...
הצ'יף של המלך.
בדיוק. מייצר בלבול בין קטגוריות, ובאמת, נגיד, טומי אורנג', יש לו חזות לבנה, הוא חצי חצי, ובכלל לא היית חושב עליו, אז זה גם מעורר כל מיני שאלות. כמובן שהיום סופרים לבנים, במרכאות אסור להם לכתוב לנושא הזה. כלומר, אם הם יכתבו מנקודת מבט של אמריקאי יליד, אז ישימו אותם בניחוס. אבל אני רוצה גם לציין עוד משהו מעניין, שבסרט לשבור את הקרח 2, Frozen 2, שזה לא שם שהייתי חושב שאני אזכיר, לא בתוכנית שלכם ולא בהקשר של רצח עם, אבל יש שם עלילה שלמה של, כלומר, זה בעצם העלילה של הסרט, של שבט ילידי, שעשו לו עוול, שהלבנים עשו לו עוול, המשפחה למעשה של הגיבורות עשתה לו עוול בצורת רצח עם, והם עושים תיקון, הם הולכים אחורה, כאילו הם בעצם מבינים את העוולות שנעשו להם, ההיסטוריה חוזרת שבכל מיני צורות פנטסטיות, מעין רוחות רפאים, האדמה באמת רועדת, הים זועם, כאילו יש שם איזושהי הבנה ש... הטבע או האדמה לא מסכימה עם מה שקרה כאן עד שלא יתבצע תיקון. וזה אני חושב העניין הכי מהותי כאן בכל הסיפור הזה, שפתאום האמריקאים, לא יודע, כאילו אפשר לחשוב על כל מיני סיבות למה דווקא עכשיו זה קורה מבחינת כאילו תזמון, אבל עכשיו מתאפשרת ההתבוננות הזאת, שבעבר הייתה משהו שאולי רק...
נדמה לי שזה קצת מזכיר את העלילה של אבטאר, לא? הטבע וזה, ובאים והורסים, ואז הטבע מתקומם, זה גם היה שם, לא?
כן, אבטאר זה לגמרי עלילה פוסט-קולוניאלית, אני חושב, היא קצת רומנטית, כי הם כולם שם יצורים קסומים וכחולים שמדקלמים משפטים, וכשהם רוצחים את החיות שלהם, אז הם אומרים להם איזה משפט, ואז הופך את זה לבסדר. כאילו יש שם איזה באמת תפיסה כזאת של, הו, איזה עם קסום, אבל כן, בסוף הסרט, הגיבור הלבן, וסליחה על הספוילר, הופך לאחד מהם. כלומר, הוא משתלב
מי שלא ראה את זה עד עכשיו, הוא אשם בזה
שעשה
בספוילר.
אבל באמת זה משהו מעניין, כי אם בדרך כלל הסופים האלה אומרים לנו כל הזמן, תהיו אתם צריכים להיות נאמנים למי שאתם, אז כאן יש איזושהי הבנה של, היי, לא, יש כאן כל מיני אפשרויות של משחק עם זהות וזה, שזה בעיניי יוצא דופן. ואני חושב, תראו, אנחנו, הייצוגים שאנחנו רגילים לראות בספרות עברית הם באמת לא משהו, כאילו יש את אחרון המויקנים, וגם יצא ספר שאני לא צריך לסיים אותו, אבל מזמן, אינדיאני בהרוורד, של ג'רלדין ברוקס, אתם מכירים את הספר?
אני מכירה את הסופרת הזאת, אבל דווקא את הספר הזה לא קראתי, אוקיי.
זה גם ספר לא כל כך טוב, כלומר אין הרבה ייצוגים כאלה, אבל אני צופה, ואני בדרך כלל טוב בתחזיות.
נכון.
אני צופה שבקרוב נראה, תראו, ספרות תמיד מקדימה את כולם, ספרות תמיד הדברים קורים אצלה קודם, אז אם זה קורה בספרות, וזה בכזה גל, וזה מגיע לרופול, וזה מגיע לדיסני, אז אני חושב שזה הולך להיות יותר משמעותי.
אפילו לישראל אולי זה יגיע, אתה אומר.
אולי.
אז בואו... השאלה שאולי צריך לשאול בדרך הדבר הזה, באיזה אופן זה יכול להדהד אצלנו.
או, מי עם הילידים כאן?
מי עם הילידים?
שאת האדמה גנב.
עם איזה קטמים צריך להתמודד? כן. מה הדבר הזה אומר לנו?
מי הם האנשים הכחולים בעצם?
מי הם האנשים הכחולים שלנו?
אוקיי, אלעד ברנוי, אנחנו נשמע לסיום הדבר הזה את שר, שזה השיר שאתה בחרת, אז בוא תגיד גם עליו משהו.
שר...
Half Breed.
כן, זה הכל מילים שאסור להגיד אותם היום, אבל שר לא הייתה ידועה בעידון מאוד משמעותי.
הקליפ הזה הוא מעודן כמו אגרוף לפרצוף.
כן, אבל היא... היא למעשה, אני חושב שהיא רבע אמריקאית ילידית, מצד אימא שלה, והיא העלתה את הזהות שלה בצורה מאוד מאוד בוטה וגסה, אבל אני חושב שזה נחמד להזין לזה שהיא אומרת שם שהיא מרגישה 100% שירוקי, אז זה השיר.
אלעד ברנוי, תודה רבה לך.
להתראות.
להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, מאיה סלע ויובל אביבי, עם פינת הסטטוס היומי שלנו. אנחנו חוזרים לסוגיה כאובה שכבר דיברנו עליה בעבר, סוגיית ההקדשות שצפה ועלתה בסטטוס של המחזאי, הסופר ומבקר הספרות ירון פריד. אחד האנשים המצחיקים בפייסבוק, אני חייבת לומר.
ובכלל.
וגם בזמן האחרון הוא מתעלה על עצמו. הוא סיפר בפייסבוק איך הוא רכש ספרים בחנות יד שנייה, ומה שקרה עם כל העניין הזה, וכך הוא כותב. סיפור שהיה, הזמנתי כמה ספרים יד שנייה באתר של רשת חנויות חברתית קהילתית. אחד הספרים שהזמנתי היה ספר שכתבתי, הכל אודות חביבה. קורה, נתקעתי בלי עותקים בבית ופתרתי את הסיטואציה בעזרת תרומה סמלית לרשת הנהדרת ההיא. פתחתי את העותק, שנראה כי יד אדם לא נגע בו מעולם, ולא דפדפה בו אי עבר, ומה רואות עיניי? הקדשה מאת המחבר, אני, הוא, כן, ירון פריד, לאהובי, בלה בלה בלה, ובשורה התחתונה שלך תמיד. כך יצא שנסעתי לסוף ספר שהענקתי במתנה לאיזה אהוב מסתורי, שאני שלא תמיד, ועכשיו שילמתי עליו. ואין לי מושג מי העבריין החמוד. מי עשה את המעשה הקרוב ביותר להשלחת ספר שלי בהקדשתי הרוטטת, שאולי תהיה שווה פרוטה או שתיים ביום מן הימים, שלא לדבר על הערך הסנטימנטלי, אין לי את זה ביותר פתט, לפח ההשפעה הקרוב למקום מגוריו. היה לי חשוד מיידי שנוקה בינתיים מהשמה. אז מי יהיה גבר? יקום לכבוד יום כיפור ויאמר, השם אני. ולחילופין, מי אלשין בכיף על השובה? בכלל, הייתי מלשינה אם הייתי יודעת. סתם כי נחמד לפתור תעלומות.
היית מלשינה?
ברור, מה זאת אומרת?
בפומבי או בפרטי?
אם אתה לא טרחת להסיר את ההקדשה... את העמוד הזה, אז אתה חייב לקבל עונש.
אבל היית אומרת את זה בתגובות לסטטוס, או שהיית כותבת
בפרטי? לא בתגובות, אני לא כזאת אכזרית. תלוי מי זה, האמת. הוא כותב ירון פריד, לא אשפוט ולא אנזוף, מבטיח, אוהב ומפרגן, אבל חייב לדעת, תודה ושנה בת יונה.
טוב, הסופר, היו שם הרבה תגובות, האמת, זה נושא שמסעיר. רגע, אני רוצה רגע לפני שאנחנו מדברים, איזה תגובות. צריך להתעכב גם על זה. לקנות את הספר שלך יד שנייה, זה
לא?
דבר מדהים.
למה לא? צריך עותקים, וזה מקסים בעיניי.
זה מקסים, אבל צריך גם להתעכב על זה, שזה לא דבר סטנדרטי כשלעצמו.
נכון.
טוב, תגובות. הסופר ניצן וייסמן הגיב שם, והוא יתשים את הסופרים באופן כללי. והוא לקח את זה למקום קיצוני קצת.
הוא צודק, אבל.
ברור שהוא צודק. זה נורא קיצוני לכתוב ספר. תחשבי על זה, אתה כותב ספר, ואז מה אתה עושה איתו? תופעה נפוצה, כך כותב הסופר ניצן וייסמן, היא שכותבי ספרים דוחפים את ביקורי גנם לחבריהם, מכריהם, בניהם, בני משפחתם. אני אישית מקבל לא מעט ספרים כאלו. מה אעשה בהם? לא נעים. אתה לוקח, מדפדף, מניח למדף, ואחרי כמה זמן, ובכן, הם הולכים בדרך כל ספר. בראשית דרכי דחפתי גם אני את ספריי לזה ולבוא. מהר מאוד חשתי בחוסר הטעם והנוחות, וגזרתי על עצמי שאת ספריי ימכרו החנויות.
כן, אתה תקוע עם זה פשוט, עם שם הקדשה. כן, בדרך כלל, לא נעים לך. ירון פריד ממשיך שם עם הסיפור הזה בסטטוס נוסף, כיוון שככל הנראה הוא חשד במישהו ספציפי שנפטר מהספר הזה. הוא פרסם בפייסבוק צילום של ההקדשה וכתב, פרשיית הספר עם ההקדשה שנתביישה, פרק ב', הנה צילום ההקדשה, חקירה בעיצומה, חברים עם ראש פלילי שראו יותר מדי סדרות משטרה, יעצו לי לבקש מהחשוד המיידי המקורי, שנשבע כי הספר נמצא אצלו בבית, לצלם לי אותו עם עמוד ההקדשה, כדי לוודא שהוא דובר אמת. אבל עוד לא הידרדרתי לרמות כאלה, ולא שהפיתוי אינו גדול. עדכון, הוא שלח, מרצונו, הוא זכאי.
את מבינה שהוא חשד במישהו,
כן.
ופנה אליו, ואמר לו, זה אתה? והוא אמר לו, לא, זה לא אני, ובסוף הוא שלח לו צילום כדי להוכיח לו. זה מדהים, ככה חברויות נגמרות לפי דעתי. זו הזדמנות להזכיר לכולם, כלל אצבע בסיסי. כשנפטרים מספרים, מקפידים לקרוא את העמוד עם ההקדשה. וכלל האצבע של הסופרים הוא, את ההקדשה כותבים על עמוד שאי אפשר לקרוא.
נכון,
נגיד הצד הפנימי של הכריכה.
נכון, על הכריכה.
כדי, ואז אף אחד לא ייפטר מהספר שלכם אף פעם, או,
נכון.
או שהוא ממש לא אכפת לו. לא רואה סיבה לעזור לאנשים
טיפקס,
אחרים.
טיפקס, היה פעם כזה, יש עוד דבר כזה
שנקרא טיפקס. אבל אפשר לגרד את זה.
כן, אבל מה עד כדי כך תתאמץ? טוב, נעבור לדבר הבא במעט הזמן שיש לנו, כן. שהרבה פחות מצחיק, אני מודע, אבל היום 6 באוקטובר, ואתה, הזיכרון קצר, אבל כדאי שהוא יהיה ארוך, לפני 47 שנים, היום פרצה מלחמת יום הכיפורים, יהודית אוריאן בן הרצל, כתבה בדבר בנובמבר 1973, על כנס הסופרים שיחזב, זאת אומרת, נובמבר 73. היא לא מצאה שם את הצופה לבית ישראל, היא מצאה שם כמעט רק התייפייפות, ועל כך היא כתבה, וזה מאוד מעניין העניין הזה של איך נשמע כל הסופרים בתוך מלחמה שהייתה פשוט איומה. היא כותבת ככה, אין אתה מבקש חזון מפי סופרים. הם חוזרים ומשחררים עצמם מאחריות כבדה זו של אנשי בשורה ומצטנעים בתפקיד של בעלי מיומנות לשון ואומני המילה. ובכל זאת, שקר נעשה בנפשנו אם לא נודה, כי במסתרים... אנו רוצים לראות בסופרים אנשים שונים מטכנאים ומהנדסים, ובשעות קשות אנו מבקשים לראות בתוכם דמויות כזולה וסולזניצין. הלכנו ביום בית השבוע לבית צ'רניחובסקי, על מנת לשמוע שיח סופרים בענייני דיומה. בימים אלה נעשינו ספקנים ביחס למילים, והן חשודות וצורמות כאיסטרה בלגינה. באולם בית הסופר נשמעה התייפייפות הלשון, כאילו מציאות שוטטת זו זימנה חומר לניסוח מתהדר, ואין הדברים אמורים בדבריו המאוססים והנטריים של שלמה תנאי, אף לא ברשמים הקטועים של עזריאל אוכמני, אלא בשפעת הבנליות המצוחצחת שבדברי מרבית המשתתפים בדיון, דברים שנקראו מן הכתב ושלא נמצאו בהם לא הבעת דעה ולא התוויית דרך, לא הקהל חטא ולא אמירה מתחייבת. היחיד ששימש בתפקיד של סופר, שהוא מעבר לטכנאי לשון, היה יהודה עמיחי, שעל שורות יפות משירת מלחמת תש"ח שלו, התחנכו לוחמי תשל"ד. עמיחי לא חשש לשלוח אצבע מאשימה בלא להתחבא מאחורי סוללת מילים, אף לא מאחורי ביקורת כללית, לא חשש להסתכסך ולהתחייב. את אגודת הסופרים האשים על שתיקתה, כשהייתה לה זכות הזעקה לגבי תופעות חברתיות ומוסריות בימינו. מנהיגי העם הזה, ומאשריו, כדברי עמיחי, שהיו טרודים בעקרית ובירם, ואשר האמינו כי המצעד הצבאי בירושלים מגביר את התיירות בארץ, לא היה ספק בידם לעסוק במציאות, ונמצאו מבלבלים שתי מציאויות. בלי משים כרך עמיחי את המכשלה הביטחונית בהסתאבות ערכית, מתוך יחס בלתי אמצעי למתרחש. אני עברתי 5 מלחמות, היא מצטטת אותו. הייתי איתי כדרכי, ויש לי בנים צעירים שיהיו הדור הבא. ואם זה מתוך זיקות היסטוריות הזאת, וכם כאן היא מצטטת אותו, 3 אפשרויות הציגה ההיסטוריה שלנו. או מצדה, או יבנה, או תמות נפשי עם פלישתים. מעמיד עמיחי את התזה שלו. העולם הוא טוען אינו אוהב חומר אנטי-היסטורי, ואנטי-היסטוריה משמעה עמים קטנים, המנצחים עמים גדולים. מלוא האהדה נתונה לעמים חלשים הנאבקים עם יריבים חזקים, אולם בתנאי שיצייתו לחוקיות הטבעית, כי אין איילה מנצחת נמר. בראייה מקורית התייחס עמיחי גם אל נביאי האמת הצופים רע. קל למדי להיות נביא זעם בשערים, כי מובטח לו שאויבי ישראל ימלו אחר נבואותיו. אין לך נבואות בטוחות כנבואות זעם ותוכחה. ועם דברי הכיבושין שישמיע עמיחי, אין הוא בבחינת נביא. לכל היותר הוא סופר, מגויס, עם או בלי מרכאות. מבעד לדוכן הנועמים נשקף דיוקנו של צ'רניחובסקי ברמת נאורים, ידו הימנית שלוחה ספק מקשה, ספק מטריע. ראי אדמה, כי היינו בזבזנים עד מאוד.
חתך טקסט. זה זמננו לסיים להיום. אנחנו כמובן נשוב מחר, נודה לכן עוז ולאיתי סופרין שעשו איתנו את התוכנית. אתם כמובן מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו, המעבדה עם גיל מרקוביץ' שתשוחח עם דוקטור זיווה פלדמן על אלמנט החלום ביצירותיו של רנה מגריט. תודה רבה, להתראות.
להתראות.
Girls were all the pretty and the uniform was a lucky charm.